פרשת קדושים, פרק י"ט בספר ויקרא, עמוד 195. התחלנו לעשות בנושא של הקדושה, אני זוכר, נכון? קדושים תהיו. ואז הסברנו את המשמעות של המושג קדושה ואיך מגיעים לזה, ואיך זה קשור בעצם למגמתה, מטרתה של התורה כולה, נכון? שדברנו על זה באריכות. עכשיו יש פירוש של הרבה מצוות. המפרשים דנים, כמו בפרשת משפטים גם פה, בסדר המצוות שיש כאן. זאת אומרת, למה המצווה זאת ואחרי זה מצווה זאת? מה זה בא לומר כל הסדר הזה? ומה שרוב המפרשים אומרים זה שזה בעצם פירוט של עשרת הדיברות. כלומר, פה יש הרבה מאוד מצוות שבצורה זאת או אחרת מתקשרים לעשרת הדיברות בצורה יותר מפורטת. גם בפרשת משפטים זה כך, גם בפרשת כתיסה. כלומר, כל פעם שאתם תראו בחבילה גדולה של מצוות, זה מתחבר פחות או יותר לעשרת הדיברות.
כמה חבילות
האלה? יש גם פרשת כתיסה. לא, זה לא עשר מצוות. זה מתחבר לעשרת הדיברות.
אבל זה לא עשר חבילות.
לא, לא שיש עשר חבילות. יש לה גם למה אתה קורא חבילה.
מה זה? אתה הגדרת, יש...
פק, כן, אבל כמה? כמה צריך להיות?
עד כמה?
לא יודע, לא חשבתי על זה. לא יודע. יש הרבה פרשיות עם הרבה מצוות. הקדושים, אפשר לתת דוגמה לזה. למשל, פסוק 3. איש אמו ואביו תיראו, הוא ענף של לקבל את אביך ואת אמך. ואת שבתותי תשמורו, זה ענף של זכור את יום השבת לקדשו. אני השם אלוהיכם. ענף של אנוכי השם אלוהיך, אל תפנו אל האלילים, ענף של לא יהיה לך אלוהים אחרי. וכי תסבחו זה שלנו, יוצאנכם תסבחו. מה זה? ענף של לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כך שאפשר לעשות אפילו עבודה, שיעורי בית, לראות איך כל דבר פה מתחבר לאחד מעשרת הדיברות. יש בכלל מי שאומר שכל התורה כולה זה כך. רמב"ן למשל כתב ספר שלם להראות כיצד כל המצוות מתחברות לעשרת הדיברות.
שילוח
הקן, נכון. לאן הוא מתחבר? לא יודע. זה לא תרצח.
זה הגיוני, כי עשר הדיברות
הוא לקבל את אביך ואת אמך
במרוכז
אליהם.
אם אנחנו עושים אחד אוקיי, אז
אז תאם, אז כאילו
לא תגזול?
אולי, לא יודע. מה?
את עשר הדיברות זה במרוכז את כל המצוות,
כל התורה כולה, כן. כמה אותיות יש בעשרת הדיברות? אם כל עשרת הדיברות זה שורשי כל המצוות, אז כמה אותיות צריכות להיות בעשרת הדיברות?
30,
60. למה צריך להיות?
אם עשרת הדיברות הם שורשי כל המצוות, אז כמה אותיות צריכות להיות בעשרת הדיברות? 613 צריך להיות, נכון? נכון? אם זה מכוון כנגד כל המצוות.
כמה יש?
כמה יש באמת? 620. יש אומרים שהמצוות בני נוח. יש מצוות בני רבנן. זה כנגד שבע אותיות האחרונות שהן אשר לרעך. לא, לא, רק ביתרו. אשר לרעך. עכשיו, מה זה בא לומר? נגיד שזה אשר המצוות בני נוח, כלומר, שאי אפשר לתורה להיות שלמה בלי מסר של אומות העולם, אוניברסלי, נכון? ואז יוצא 620, שזה גימטריה של כתר. כתר ייתנו לך כשהייחוד הוא שלם, כלומר, כשהוא כולל גם את אומות העולם, דרך של המצוות בני נוח. אם כן, אבל פה זה דוגמה לעשרת הדיברות, אבל יש פה כמה שינויים כמובן. מה זה איש אמו ואביו תיראו? פה יש הקדמה של האם לאב, כאילו בקבל את אביך ואת אמך, הקדמת האב לאם. אומרת הגמרא בקידושין, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו וירא מאביו יותר מאמו. לפיכך, בכבוד יקדים את האב ובמורה יקדים את האם. מה זה בא לומר על המצוות בכלל?
שדווקא מקום החלש של האדם.
יפה, שהמצוות באות נגד הטבע שלנו. יש אמירה פדגוגית מצויה אצל מחנכים דתיים, שהיא אמירה מוטעת, שהמצוות זה הטבע של האדם. יפה, בא לתקן את הטבע של האדם ולגלות, אם תרצו לקרוא לזה, את הטבע הנשמתי שלו. אבל לא שהטבע הראשוני המודע הוא מתאים למצוות. כי לא צריך להיות פסיכולוג מעמיק כדי לדעת שיש איזשהו ניגוד בין הדורות. הנטייה איננה לכבד את האב, אלא למרוד באב. ואם אתה אומר למישהו, תדע לך שהטבע שלך זה לקבל את אביך ואת אמך, אז אתה יוצר אצלו משבר אמונה עצום, כי הוא יודע שזה לא כך. הוא חושב או שהתורה משקרת או שהוא דפוק.
הטבע נשמתי.
טבע נשמתי, אני מסכים איתך.
אבל זה...
כן, בבקשה.
לפי הגילים, גם כן זה...
בגיל זה משתנה.
כשהם קטנים, ההפך, הם מרגישים שזה כל מה שההורים אומרים זה נכון. אחר כך, כשהם מתחילים לחשוב, הם רוצים להביע את עצמם, אז הם רוצים לבטל את האב.
גידלתי ילדים. גידלתי ילדים, אני מתאר לעצמי. עכשיו, אני חושב שאת יודעת שיש שלב שבו הילד אומר לא. נכון? אתה רוצה סוכריה? לא. אתה רוצה לא סוכריה? לא. משנה מה, נכון? אז מה זה הדבר הזה? זה השלב של ביטוי האישיות, כלומר שהוא לומד להיות הוא. אז יש איזשהו ניגוד. וכפי שידוע, כל אמא פולניה טובה, מכל לידה שהיא אומרת, אני נתתי לו את הכל, אז למה הוא עושה לי את זה? והתשובה היא, מפני שעשית לו את הכל, נתת לו את הכל, בגלל זה הוא עושה לך את זה.
הטבע הנפשי, זה הטבע שהמצוות מתקנות?
נכון.
הנשמתי,
זה מגלה. המצוות מגלות אותו.
מגלות?
כלומר, באופן נשמתי אני רוצה לכבד את אבא שלי, באופן נפשי אני לא רוצה. בסדר? אבל אני מתחיל עם המודעות הנפשית. אני מתחיל מהמודעות הנפשית, לכן אני באמת לא רוצה לכבד את אבא. בתורה אומרת אתה תכבד את אבא. עם הזמן אני מתחיל להבין שבאמת זה מה שאני רוצה בעומק הנשמה שלי. אבל הייתה איזושהי סובלימציה, הייתה איזושהי מלחמה כדי להגיע לזה. מובן? בסדר? לא פשוט. מה? את לא מסכימה?
לא, זה לא שאני לא מסכימה.
אבל בכל זאת זה לא נכון. מה זאת אומרת? את חושבת שאצל הילד זה כן מקובל, אני חושבת שזה ההפך.
הילד הקטן.
הילד הקטן, הוא לא רוצה. הילד הקטן יש לו אמון, זה כן. יש לו אמון במה שהאבא אומר. אבל זה התורה לא אמרה, תאמין באבא שלך. זה, כי זה נתון של הטבע. וההפך, אם האבא עושה את הטעות של החיים שלו, והוא אומר, לילד שאומר, אני לא רוצה לאכול קישואים. ואבא ואומר לו, אבל זה טעים קישואים. הדבר הזה גורם לשברון לב עצום. כי הילד מאמין באבא שלו. כן, הוא מאמין שזה נכון מה שאבא אומר. ואם זה נכון מה שאומר אבא, אז איך זה שאני לא אוהב את הקישואים? אני הרי יודע שזה לא נכון. אז או שזה יוצר שבירה של התדמית של האבא, כי אבא חושב דבר לא נכון, שאני יודע שהוא לא נכון, שקישואים זה טעים, או שאני משוגע, כי אבא בוודאי צודק. דווקא בגלל שיש אמון טבעי באבא, יש סכנה. לכן אסור להגיד לילד זה טעים קישואים, צריך לתת לו שתי סתירות, או ולהגיד לו, זה מה שאני הבאתי אבא, זה מה שיש לאכול וזהו, או אפשרות אחרת, טוב, אז אתה תאכל משהו אחר. גם תלוי בתקציב.
להגיד לו זה לא טעים, אבל תאכל זה מותר.
אפשר להגיד את זה. אפשר להגיד את זה, כי אז אתה בא ניתן, אתה לא שובר את עולם המושגים שלו. אתה אמרת, תשמע פה, אני החזק, אני הבוס, אני קובע. טוב, בפני כוח, אני נכנע. נכון? אבל, אבל, אבל אסור שמושגי האמת והשקר יבלבלו. עד שהוא יהיה מספיק חזק, ואז הוא לא יאכל קישואים.
זה יקרה מתי שהוא.
אבל אחר כך הוא יגיד לאשתו, תעשי לי קישואים כמו שאימא שלי. עכשיו, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמעו, מה הקשר? זה הגמרא כבר לימדה, מה הקשר בין זה לזה? איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמעו.
זה
ש... 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 ש...
ש... ש... ש...
אתה תכבד את
אביך
כל עוד זה לא גורם
לך כן. לשבת. כי אם הבא יאמר לך לשבת, אתה תשמע לו. מה הייתה והמינה שאני כן אשמע לו? מה, צריך בשביל זה סמיכות בפרשיות? יותר מזה, שהוקש כבודם לכבוד המקום. כן, וגם בסרט הדיברות שם, זה הוקש. הוקש לכבודו של מקום. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיתייחס לאבא שלי כמו שאני מתייחס אליו, אז אולי גם לזה התחילו לשבת. לא משנה, אפילו מצד רבנן. אם אבא שלי אומר לי לעבור על איסור קל דרבנן, אסור לי לשמוע לו.
אני חושבתי ששבת זה בעיקר לא תעשה.
זה גם עשה.
כבוד הורים זה עשה. אפשר לעשות מזה מינימיזציה.
להגיד שעשה יתחיל לא תעשה. נכון, נכון. אז זה אפשר להגיד.
רגע, במה מקישים פה את מצוות כיבוד הורים לכיבוד המקום?
לא, זה בעשרת הדיברות, הוא קש. שניהם זה בלוח הראשון. אנוכי השם אלוהיך. כבד את אביך ואת אמך. אם כן, הוא קש כבודה מכבוד המקום. לכן היה מקום לחשוב שישמע להם גם אם יגידו לי לחלל שבת. לכן תלמוד לומר ואת שבתותיי תשמרו אני השם אלוהיכם. אף על פי כן, אל תשמע לאבא אם הוא אומר לך לעבור עבירה. כי היה מקום לדבר הזה, בהחלט.
כי השם, אם השם אומר לך לעבור עבירה, אתה כן עובר
עבירה. בדיוק. אם השם אומר לי לעבוד עבודה זרה? אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לעבוד עבודה זרה, אני אעבוד.
השם לא אמר את זה,
אבל אם הוא יגיד,
אבל נביא יכול,
נביא הוא לא יכול להגיד. נסביר לך, אם הקדוש ברוך הוא, אם בא נביא, לא, אני יכול לדבר. אם בא נביא ואומר לך לעבוד עבודה זרה, אתה שומע לו או לא? אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לנביא עצמו לעבוד עבודה זרה, הוא יעבוד או לא?
הוא חייב.
לא,
יעבוד. הוא יעבוד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לו תסבח לבעל, אבל זה דבר שאם הנביא אומר לי לעשות, אני לא עושה.
אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר, אז אני אעשה את זה לקדוש ברוך הוא.
לא, כי אז אני ככה הייתי צריך להגיד שגם אם הנביא יגיד לי, למרות שאני לא נביא, אם הנביא יגיד לי, אני אעשה גם כן, וזה אני לא אומר.
לא, כי הנביא אומר לך, אתה תעבוד לבעל. אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לך את זה, אז אני עובד את הקדוש ברוך הוא.
סליחה, אני לא מבין. אם הנביא יגיד,
כי
הקדוש ברוך הוא אמר לא לשמוע במקרה הזה, זה הסיבה היחידה. אבל היה אפשר, גם זה אפשר היה לומר. כלומר, אלמלא שכתוב בתורה שלא לשמוע לנביא על עבודה זרה, היינו שומעים לנביא גם על עבודה זרה. אתה מבין מה שאני אומר?
ואם נביא אומר לחוק הזה אפשר?
לא רק שאפשר, חייבים.
שכתוב בתורה?
כן, אליו תשמעון. מה? אז יש אותו מופת, זה משהו אחר. יש הלכות בבדיקה. עכשיו שהתורה כתבה גם שאסור לשמוע לו בעבודה זרה, אז אם הוא יצווה עלינו לעבוד עבודה זרה, זה עוד מבחן.
שם רבי אברהם בן הרמב"ן מביא דוגמה שמנסה נביא שיעבוד עבודה זרה, זה ניסיון שכאילו הנביא אמור לו לעשות.
זהו, הרב קוק דן בזה במשפט כהן גם כן. אם השם אומר לנביא לעבוד אלוהים אחרים, אז הנביא צריך לדעת שזה ניסיון. כן, אבל לא מדבר על עבודה זרה במובן הזה, אלא במובן של לעשות מעשה של זביחה. למשל, למשל, הקדוש ברוך הוא אמר לגדעון, לא, שם הוא הקריב לשם, לא לבעל, אבל הוא אומר גדעון, נכון? גדעון, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו לקחת את הפר שהוקדש לבעל ולשחוט אותו על גבי המזבח ולהשתמש בעצי העשרה כדי לשרוף את הפר, שכל זה אביזרה יהודה עבודה זרה. אז איך גדעון עשה את זה? ושהוא הנביא בעצמו, לכן זה מחויב לעשות את זה.
זה אביזרה יהודה עבודה זרה ולא עבודה זרה.
גם על אביזרה יהודה עבודה זרה זה יהיה כבר יעבור. נאו? ודאי ששומעים לו. זה לא עבודה זרה שם, זה גילוי עריות. אני יודע מה זה ארקטה.
זה
שמת גילוי עריות. הרב סיודה מוכיח את זה מהשאילתות. שזה, מה? מה? כי הצורה של קשירת הסרוכים של הנעליים אצל הרומאים הייתה פרוצה יותר. היה בזה משום פריצות. וזה הרב סיודה מוכיח שככה היה מובא בשאילתות של הרב החיגאון. אביזרה יהודה גילוי עריות. וזה כן נשמע לנביא. כי הרי אם הנביא מצווה לגלות הראיות אפילו, ממש, לא אביזה הראי, הוא שומעים לו. כן. איפה הייתי? שבתות. אז למה דיברנו על הנביא פתאום?
כי אם השם אומר לו לך...
לכן היה מקום גם... כן, אבל יש מקום שהקדוש ברוך הוא כן ציווה, וכאן אתה צודק, שאם הקדוש ברוך הוא ציווה זה כבר לא עבודה זרה. זה ביום הכיפורים, השילוח לעזאזל. השם אומר לתת שעיר לעזאזל. נכון? אז למה זה לא עבודה זרה? כי השם ציווה. לא, קוראים זה משהו אחר. קוראים זה לא עבודה זרה. לא. לא, לא. לא. כי מה זה כרוב? כרוב מקדם, זה תמיד היה איזושהי חיה אגדית עם כנפיים שעליה רוכב אליל. זה מרכבה כזה, זה מין אופנוע של האלוה, נכון? וירכב על כרוב ויעוב וידע על כאן פרוח. ואילו במקדש מה יש? יש לך כרוב, כלומר איזה מין ילד או ילדה עם כנפיים, ומעל זה שום דבר. אז עד רבה, זה בא לגלות שאלוהי ישראל הוא לא גוף ולא דמות הגוף. זה דווקא אנטי עבודה זרה במהותו. כן, פוינו. כן, ושבתותיי תשמעו, אני השם אלוהיכם, אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. מה פירוש אל תפנו? כן, אל תפנו אל מלבבכם.
מה?
אל תפנו אל מלבבכם, זה דרשה של חז"ל, שלא לתור אחרי מחשבת הלב, ללמוד להתעניין בדעות שהם הפך דעת התורה. שלום. כן, זה הרמב״ם כתב בהלכות הלכות יסודי התורה, הלכות עבודה זרה. יש פה רמב״ם? ספר המדע? אין פה. טוב, לא נורא. אין פה הלכות עבודה זרה? יש פה רק פרנקל. מה? מי יודע? שופטים הם הוציאו בסוף. כן. אז מלכות עבודה זרה כותב הרמב״ם כך: ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. האח עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. איך עובדים עבודה זרה? יש ספרים שחיברו עובדי עבודה זרה כדי לדעת איך לעבוד עבודה זרה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נערהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר אופן תדרוש לאלוהם למור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה אחי, אף על פי שנתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמה שהם עושים, שנאמר ויעשה כן גם אני. וכל הלווים האלו, מה? ללמוד עבודה זרה. לא, ללמוד עבודה זרה. איך עובדים עבודה זרה? אז עושים ככה ועושים ככה, ואסור ללמוד. אסור ללמוד. וכל הלווים האלו בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלותה ליבנו, ולא נסיח דתנו לכך, ונחשוב ונמשך אחר אירועי הלב. מה? אסור ללמוד ספר שדעותיו הם דעות הפוכות מדעת התורה.
בן אדם יכול לעשות למשך אחרי זה דעה שכרגע אין שום דבר שמפריע לתורה, בסוף זה לא יודע, זה אתה לא מגיע.
אתה יכול לדעת, זה אתה לא יכול לדעת.
למשל אינסטטיה,
איך אתה יודע שזה נגד התורה? תלוי מה, תלוי איזה. כלומר, יש כל מיני, החומר על זה הוא חומר רב, אז לפעמים זה מגיע לעבודה זרה, לפעמים לא, זה צריך לבדוק. לפני שנה שלחו אליי איזה חכם אחד, שלח לי חוברת, כמה חוברות של איזה שיטת ריפוי שמישהו מלמד באזור שלו, שאלתי מה דעתי. אז הראיתי, מה? השיטה של איזה גורו אחד מסרי לנקה, שכחתי איך קוראים לזה. אז בקיצור, שם קראתי חוברת ראשונה, בסדר גמור. שנייה, בסדר. שלישית, יש משהו, רביעית, עבודה זרה מוחלט. אז שלחתי לו מכתב ארוך, הסברתי לו שם הכל, איזה 30 הערות על החוברת, להסביר מדוע השיטה היא בעייתית בכלל. אפשר היה לנתק לכאורה בין עבודה זרה לבין השיטון, אבל שם יש הדרכה שלא לפנות אחרי כל שיטה אחרת, ושמוכחים לעשות דווקא מה שהוא כותב. שם יש באמת בסוף ההכוונה מפורשת לעבוד לו, לגורו הזה. אז זה בעיה. אבל אפשר לעשות חילון של שיטות. אפשר לעשות חילון. עכשיו, השאלה היא ככה. מה זה אומר שאסור לקרוא, ואסור ללמוד? הרמב״ם ביגרתו לחכמי מרסיליה, עיר בצרפת. האמת היא שהיום יודעים שזה לא נכתב לחכמי מרסיליה, אלא לחכמי מונפליה. מה אפשר לעשות? כתוב שם מונפליר, משהו כזה. אבל מונפליה, שם הרמב״ם כתב, שלח להם מכתב, אומר בין היתר שאין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. כן, שלא לדבר גם על כל השיטות הפילוסופיות שהרמב״ם מכיר אותן על קצה האצבעות. אז מה פתאום הוא כותב לנו פה שאסור ללמוד?
אחרי שהוא קרא, ידע.
אולי הוא כתב את זה
בגבוד למה שקרא. לחכמים. אתה אומר שיש חילוק בין החכמים לבין הרגילים. וזאת מניין לך. אז הוא צריך לכתוב את זה. בואו ספר הלכות, מה? אסור לעשות אחרת מההלכה. אלא פה שהמשך ההלכה עצמה. רגע, אפשר לקרוא. יש המשך. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריה. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. משמע שאם זה לא כל אדם, אז זה בסדר. שגם בהלכות סנהדרין הרמב"ם כותב, אין מושיבין בסנהדרין אלא חכם שיודע את כל התורה כולה וקצת חוכמות ולשונות הגויים ועבודה זרה וכישוף. אם הוא לא יודע את זה, הוא לא יכול להיות בסנהדרין. כן? אז משהו שצריך לדעת.
זה תופס גם
בתגלה.
הוא לא יכול להבין את האנשים.
הוא לא יכול לדון בדברים, אז הוא חייב לדעת. אז עכשיו מתי הוא למד? הרי כדי להיות חכם הוא צריך קודם כל להיות נאמן להלכה. וההלכה אמרה לו, אל תלמד אם אתה לא חכם. אז מתי הוא הספיק ללמוד?
אחרי שהוא
החכם. אחרי שהוא החכם. הוא עוד לא חכם, כי הוא לא למד עבודה זרה.
הוא למד, חזר בתשובה
ויחד. לא, הכוונה היא, כל הדברים האלה אפשר ללמוד אם יש לך רב. אנשים שואלים אותי לפעמים, אפשר ללמוד באוניברסיטה דבר זה וזה? אני אומר תמיד, בתנאי אחד, שאתה בקשר איתי. אם אתה בקשר איתי, מותר לך. אתה לא בקשר עם רב או איתי, לא משנה מי, אסור לך.
מותר ללמוד לפתור חלומות?
לפתור חלומות? אין שום בעיה. אתה לפתור חלומות כמה שרוצים.
זה לא עבודה זרה.
לא, למה שזה עבודה זרה?
יש בזה אמת?
כל דבר, יש בזה אמת ויש בזה שקר. כל דבר, כל דבר. גם ברפואה. מותר ללמוד רפואה? כן. האם זה עבודה זרה? לא. האם זה אמת? לפעמים כן, לפעמים לא.
וחכם נדר משהו אפילו להמשיך הלאה בקבלה וכל ללמוד לבד?
תלוי. אם זה אחד שקיבל רשות מרבו, כן. זה כמו שרבי חיים ויטל אומר שבקבלה אסור לאדם לחדש שום דבר מדעתו, אלא רק דברים שהוא שמע או מפי רבו או מפי עצמו. אז מפי עצמו זה בסדר. טוב, וכי אל תפנו אליהם כן ולא מסכה לא תעשו לכם. מה זה מסכה? מה פירוש מסכה?
כמו העגל.
תגיד לי מה זה, לא כמו מה זה. מה זה מסכה? ההפך, מסכה זה מתכת מותכת. נסחו. איזה צורה, כן.
מה גם רוחנים במתכת מותכת?
זה לא יפה, שואל שאלה ואיפה.
זה התשובה.
כן, יצוק. מסכה זה יצוק. עץ זה לא יצוק. יש עץ ואבן, ויש לך מתכת. לא היו מרקעים ממקדם.
אז זה אומר שמותר עם עץ לעשות?
לא, אסור. אל תפנו אל אלילים. עץ ואבן, גם כן. מסכה זה יותר חמור. בגלל שזה שימוש בטכנולוגיה. כלומר, אתה משנה את הטבע. כשאתה עושה פסל מעץ או מאבן, אתה משנה את הצורה החיצונית שלו. אבל העץ נשאר עץ, והאבן נשארת אבן. מה שכן המתכת, שאתה צריך להתיך אותה.
אתה מתיך כופרה כדי לקבל מתכת.
נכון. נכון.
ולא סתם להתיך אותה, אלא
לתוך תבנית, לתוך תבנית אלילית.
כדי לקבל...
נכון. אז יש פה טכנולוגיה, יש פה מחשבה, יש פה... זה הרבה יותר מורכב, כן.
הפסלים, זה אומרים באמת, עושים פסלים בצורה שלא...
שלא מה? נכונה. אתה שואל, האם לעשות פסל זה אסור? זה השאל. כן, האם פסל אומנותי זה אסור? תשובה, זה מותר.
מותר?
כן. אז זה כבר שאלות פרטיות. ארבע צורות שבמרכבה, כן? שארבע צורות שבמרכבה לא עושים ביחד. כלומר, אתה לא עושה ביחד אריה, שור, נשר, אדם. אבל אריה לבדו, שור לבדו, נשר לבדו, כן? בבית הכנסת, כן או לא? לא, זה אז דיון הרב זיני נתן לזה גם סדרה של שיעורים, אני זוכר, כן. ואשר בשמיים.
אבל סליחה.
איפה?
בכיסא של שלמה.
בכיסא של שלמה לא היו ארבעה. שלושה. האדם זה השלמה עצמו. כן. סיור, מה ששטוח, בכלל לא דיברו בתורה. אין איסור. זה מה ששטוח, זה בסדר.
דיברת על המסכה,
שוב, למשל ציור, כן, או דמות, תמיד הכוונה מגולף, כן, תדליק.
העניין שזה משנה את הבסיס של
המסכת.
אבל כשעושים סירים, גם
כן, כן, את לא עושה לזה עבודה זרה, כן, את לא עובדת לסיר. אם כי יכול להיות, יש... טוב, כל דבר שנותנים לו ערך עצמי, יש בו משהו מעבודה זרה. זה לא עבודה זרה הלכתית, אבל יש משהו מזה. כן, למשל, אדם שאומר, האומנות לשם האומנות. זה סוג של עבודה זרה. כן.
יש תמונות באבן, זה לא בדיוק פסל, אלא ברליף.
כן,
תבליט. לא, לא תבליט.
תבליט,
תבליט, כן. זה יכול להיות
כמור ולהיות כמור. אני חושב שזה כמור לכמור. אם זה כמור, וזה דמות אדם, אז זה בעיה.
ואם זה כמור, זה
כן, בולט, בולט החוצה. כמור אין בעיה.
כן, בולט. לכאורה זה מאוד לא מובן לנו.
למה? זה שכרית של עבודה. כל זה, זה חלק מהמלחמה באלילות. מכיוון שאצל עובדי עבודה זרה הם מקובל לעשות תבליטים, לכן נגד זה דווקא נלחמה פה.
ואם היום עבודה זרה
השתנה
לחלוטין, בגלל שזה לא לפסל אלא לדברים מופשטים, הם נושא של עבודה זרה, סוציאליזם, מדע,
זה לא עבודה זרה. זה לא עבודה זרה.
למה לא עבודה זרה?
סוציאליסט או דמוקרט, הוא לא עובד עבודה זרה. אתה יכול להגיד שהוא טועה, לא יודע מה, אבל הוא לא עובד עבודה זרה.
מה המשמעות של עבודה זרה?
זה עבודה זרה. כלומר, צריך שיהיה בזה מעשה.
אבל יש הרבה מאוד...
זה כמו שיש כאלה שכתבו שמי שמשתתף בבחירות שם פתק בקלפי כזורק אבן למרקוליס שדרך עבודתו בכך.
זה
כבר...
אבל מותר מובן ש... איש שבשבילו למשל אמנות או סוציאליזם,
אז אתה יכול להגיד מבחינה מוסרית שיש משהו בזה עבודה, כמו שאמרו כל הכועס כעובד עבודה זרה. כן, מי שכועס זה עבודה זרה. אז יש לך עכשיו כמה עשרות אלפי אנשים שאפשר לסכול כל יום, הם כועסים.
אני מתכוון שעבודה זרה שאתה משתחווה, יש לך
חיים רזקים
ערך עליון, נו, חוץ מבורא עולם.
אז נסכלים על זה או לא?
לא
נסכלים על זה, זהו.
אבל
אני חושב שאתה לומדים אמנות, אבל הם
לומדים את
התורה
של האמנות,
וזה מתחיל מקופת של עבודה זרה, נגיד, הרבה תמונות
של
תרביצים,
של...
אה, כדי ללמוד, על דרך הלימוד.
על דרך הלימוד.
אני
חושב
שזה מותר.
אז אולי, זאת אומרת, אולי האמנות של הימינו היא המשך של עבודה זרה
מאז? ודאי, האמנות היא אחד מהיורשות העיקריות של עבודה זרה עתיקה.
אז למה מתירים אותה
ולמה? כדי ללמוד. אומנות. צריך להיות אומן, לא? צריך שיהיו אומנים. אז איך הם ילמדו? השאלה היא לשם מה? אם זה בשביל לחוות חוויה דתית שאתה מתבונן בפסל האלילי, אז זה בעיה, בהחלט אסור. כן, אדם רוצה להסתכל בתמונות של כנסיות וכדומה, על מנת לחוות חוויה דתית. זה ודאי שזה אסור.
כל ההרתעות
שעושים? זה בשביל חוויה דתית? זה לא חוויה דתית. זה סתם, תזכור.
מוזיקה,
אז זה תלוי. מוזיקה כנסייתית.
כנסייתית.
היה שזה בחלק. טוב.
למה, איך
מוזיקה לזה
שתלמי?
השאלה מה כוונת המחבר. ואם זה מוזיקה לקטעים של אפוקליפסה של יוחנן? ונשאל יותר פשוט, לאפוקליפסה של יוחנן, זה בסדר או זה לא בסדר?
לא, מה שאני שאלתי זה יותר
פסיקה. זו שאלה של ספר תורה שכתב אומין. זה כמו ספר תורה. ספר תורה, אני אומר, ספר תורה על כלל והכל, כתב אומין, מה דינו?
הם מתחברים למילים שלנו.
אבל גם אמין כשהוא כתב ספר תורה זה בגלל שהוא מתחבר למילים שלנו. ספר תורה שכתב אומין, מה דינו? לא, זה נשרף. עם ההזכרות שבו, שם הוויה שבו.
אבל אם זה
גוי נגנז, אבל מין? נשרף.
אם אפשר,
מאיפה
אפשר לדעת שזה
מין
שכתב?
אם את יודעת, אני
אפשר
לדעת.
אם גוי כותב תורה לפי הקולים והקור, זה נגנז?
כן.
טוב, כמו ספרי תורה קטנים שהם...
כן. זה
חשמן של
פריז. כן. אנחנו נצרוף את הספר תורה הזה. כן.
אבל מוזיקה זה לא חומר. אם מצאת מוזיקה, אתה לא יודע
כתב,
מלחץ
אצילי,
מאוד
יפה,
אתה רוצה
לאמץ
את
הלחם,
מה אתה
רוצה? איזה נחלקו הפוסקים. היו רבנים באיטליה שאפילו היו הולכים לשמוע מאחורי הכנסיות את המיסה כדי לקחת משם מנגינות לבית הכנסת. באמת קיצוני מאוד. רב משה פיינשטיין הוא הקיצוני לכיוון השני, הוא אוסר לגמרי. הוא אומר כל מוזיקה שמקורה בכנסייה וכדומה אסור להשתמש בה.
אסור
לשמוע לה? מה? לא, המוזיקה החסידית לא. מה, לקחת מילים, לעשות אותם בקווץ' מבטא אשכנזי ולהוסיף אוי אוי אוי, מה זה קרב נוסף?
אני לא
חושב
אירוויזיון שלי
עשר שנים. בסדר, אירוויזיון, זה לא עבודה זרה.
אבל רב, משה פיינשטיין אמר שאסור לשמוע את המוזיקה הזאת?
אז כל המוזיקה
קלאסית נוסף? לא, למה?
כי רוב המוזיקה קלאסית.
לא, הרוב, זה לא נכון. יש גם ויש גם. זה שבאך היה תמיד אומר לכבוד האל, גלורי די גלוריאם, כן? די גלוריאם, כל יצירה שלו הוא היה אומר כך. אז הוא התכוון ודאי לעבודה זרה שלו, אבל זה אתה יכול לנתק, כי עצם המנגינה עצמה לא היה בתוכן של עבודה זרה.
רגע, אבל יש הרבה מנגינות
שמשתמשו
בתאמת
ברוב המשתמשו בכנסיות. חלק, כן, חלק.
אז כל מוזיקה...
טוב, אם זה נשכח, אם המקור הכנסייתי נשכח, אז זה בסדר.
שמעתי
כבר מהתשובה
של
הרב אבינר,
שהוא מבחין בין מוזיקה של באך ושל בטהובן. כן. בטהובן זה מוזיקה חילונית, נגיד הבעיות. של באך ברובה זה מוזיקה דתית, והוא טבוע בתוך הנצרות, אז בעצם כל יצירה שלו יש את הבעיה.
כל יצירה שלו, אני לא יודע. האם בגלל שבטהובן לא היה נוצרי מאמין? אני לא בטוח. כן, אז גם אצל בלך זה לא תמיד דתי.
אבל חוויה דתית זה לאו דווקא כשהוא, זה לאו דווקא מכוונת לישו, זה יכול להיות שזה מכוון לבורא עולם.
אצלם זה מאוד קשה לדעת. פחות או יותר אותו דבר. פחות או יותר, לא תמיד, פחות או יותר. כן. אין דעה כזאת, להלכה אין דעה כזאת.
לא אמרתי להלכה.
אז
אם אתה מתחשב
בזה, יש המון בתי כנסת
שמשתמשים במוזיקה ערבית.
מוזיקה ערבית זה עוד לא אסלאם.
אום
כולתום זה אסלאם? לא, זה חילוני, לא חלוטין.
אנטישמי.
אנטישמי זה כן, אבל זה לא... אשריך שאינך יודע. טוב. הרב עובדיה יוסף היה שומע שעות על גבי שעות בצעירותו את אומקלטום.
אני יודע שאצלו
רבותיה
הוא
מתפללים
עם המוזיקה הזאת.
ומה עם כל
באישה?
גויה לא נחשב.
לא, הוא שומע קלטות. קלטות לדעת הרב עובדיה זה מותר. כן. מתי הוא הפסיק? שיראו לו את התמונה שלה. הוא אומר, כי לדעתו... כן, ברגע שהוא יודע מי זאת, אז הוא לא יכול. אז הוא הכפיר על עצמו. ברגע שהוא ראה את התמונה שלה, הפסיק לשמוע. אבל הוא שומע פריד אל-אטרש. זה כן. זה ערבי, אחד.
זה איש?
כן.
זה מקבילה
של... כן, מלקטים, מלקטים. זה מעשה סברה של החסידים. שהחסידים מלקטים מכל מיני...
מכל מיני מיני, אז אם ככה אנחנו
נתחיל לעצור. גם המנגינה הספרדית הצפון אפריקאית, זה רומנסות ספרדיות במקום. כן, אנדלוסיה. גם צור משלו המפורסם, כן, צור משלו.
כן. יש לי חבר, הוא מלכין וטלוויזיקן של מוזיקה.
נו. מה זה משנה עכשיו, נו?
לא משנה, לא, שדעה שלו שרה משהו. הוא טוען שמוזיקה נוצרית היא המשך של מוזיקה של יהודים.
כן, כן, יש גם את הנגדה. זה לא הוא צריך לטעון, זה גרגוריוס עשה את זה. גרגוריוס האפיפיור, הוא הכניס לכנסייה, כשהוא מעשה ממציא השיר הגרגוריאני, אז הוא לקח את זה מיהודים שהיה להם מסורת על שירי המקדש. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לספר. כן, אז זה בסיפור של הרב קפח, זכרונו לברכה. הרב קפח פעם היה בוותיקן, בספרייה שם, והוא שמע איזו מוזיקה שעולה מאיזו כנסייה. אז הוא שאל את הכמרים איפה זה, הוא אמר, אני הכרתי את זה בתימן. אמרו לו, זה מהמקדש. כן, זה לא אותו דבר. זה לעניין, לא שזה נשאר כבוד הזרה, זה שזה בכלל יערק ועד יעבור לישראל. לא, כי המוסלמי עצמו אין לו דין עובד הזרה. המוסלמי לא נזכר לזה. גם יהודי אגב להסתכל. כן, כן, נזכר. עכשיו, גם היהודי שיתקלם בגלל הרדב"ז, הוא נזכר, רק שהוא צריך להיהרג.